אז השיב על זה, הדברים האלו בוודאי ראויים והגונים לקבלם. כמו מה שאתה אומר, שהגלות עשתה אותנו מחולקים ומפורדים, זה אני מבין. אבל זה לא נכון. למה? אם לא היה נראה דבר זה בשורש מחצב שלכם, זאת אומרת, אנחנו רואים שבראשית היותכם, כבר אתם בעלי מחלוקת. סימן שזה משהו עצמותי בכם. כי כאשר היו בני יעקב 12, היו מקנים בצעיר אחיהם, כדכתיב, ויקנו בו אחיו. וגם אחר כך היה כוח ועדתו מקנים על כהונת אהרון. ולכך ראוי לומר שדבר זה הוא סגולה בכם, אבל היא סגולה לרע. כן, אני יודע שלמדנו את זה, אבל פשוט כיוון שאנחנו עצרנו באמצע הפסקה, התחלתי את הפסקה מההתחלה. ואני שמח לראות שאתה זוכר שלמדנו את זה. השבתי, כן הוא, אתה צודק. כן הוא, שהוא סגולה בישראל. והשטן הוא מגרה ביותר להרוס בית בנוי ממה שירוס בית מהורס. וכמו שתמצא שהיה השטן מגרה בישראל עד שהיו רודפים אחרי העבודה זרה. וכל זה מפני שהשם בך אחד הוא אלוהים להם והם אומה יחידה, וכך השטן היה מגרה בישראל שילכו אחרי העבודה זרה. ולכן לכל העמים אשר הם לאלוהים אחרים. זאת אומרת שהכתרוג, המתח שיש נגד הנבדל הוא יותר גדול. הנבדל. כלומר, נבדל כוונה מעלה עליונה, שכלית, מופשטת. נגיד, בעברית שלנו היינו אומרים מופשט. וכבר התבהר זה למעלה בעריכות, כי זהו היה גורם מה שישראל היו עובדים לאלוהי נחר. זה ראינו את זה גם בפרק ב' וגם בפרק י'. כן? מה אתה אומר?
מה זה נבדל יותר גדול?
זה אותו דבר, כן, נכון. הטבע מול הנבדל.
כן, אז לכאורה, כאילו הגענו, פשוט אומר שהחיכוך זה בינינו ובין
הגויים,
לא
בינינו לעצמנו. לא, יש שתי מדרגות. יש חיכוך כלפי חוץ, יש חיכוך בפנים. כלפי חוץ, זה אותו דבר. הטבע מתנקם בנבדל. עכשיו, הטבע יש לו כמה ביטויים. יש לו ביטוי חיצוני, יש לו ביטוי פנימי. הביטוי החיצוני זה האומות, הביטוי הפנימי זה היצר הרע. היצר הרע מתנגד למשהו יותר עצמותי בנו מצד הנבדל. מה יותר עצמותי בנו מצד הנבדל? האחדות. אז היצר הרע מתנגד דווקא לאחדות. לכן יש יצר הרע של מחלוקת וישראל. כלומר, זה מצד המעלה שלנו. כן? נכון. לחריג. בדיוק. וכן זה בעצמו, ישראל הם עם אחד, מה שלא תמצא בשום אומה, כלומר, תכונת האחדות הזאת, והשטן, הוא מגרה בהם להפרידם ולחלק אותם. עכשיו, עד כאן למדנו בפעם שעברה. השיב. עכשיו אנחנו כבר בקושיה השלישית של הגוי. נכון? קושיה השלישית. השיב. של הגוי. מה שכתוב למעלה בעמוד קכ"ו. מה? מה שלמדנו בעמודה השמאלית, שאיך יכול להיות שעם ישראל הוא עם טוב, הרי הם כולם בעלי מחלוקת ושונאים אחד את השני. לא, אז הוא ענה לו, לא, כל פעם יש קושיה נושא, קושיה מעמיקה יותר. אז הוא ענה לו שזה בגלל הגלות. ואז הוא הקשה לו, זה היה נכון, אלמלא שאנחנו רואים שבשורש שלכם אתם כאלה, משמע שזה סגולה לרע. ואז הוא ענה לו, זאת באמת סגולה, אבל דווקא מפני מעלתנו יש יצר הרע כזה מולו. עכשיו, הקושיה השלישית שלו, השיב. השיב מי? הגוי. כן. כי תשובה זאת היא מערכה על הדרוש. השיב. כי תשובה זאת היא מערכה על הדרוש. מה זה מערכה על הדרוש? מערכה על הדרוש. סליחה, אני רוצה לענות. כן? שלוש פעמים ניסיתם להפריע לי בזה. כן, מערכה על הדרוש זה ביטוי פילוסופי בלוגיקה. כן? זה ביטוי שהיו משתמשים בו בימי הביניים. מה זה המערכה על הדרוש? שאני מניח כהנחת יסוד את מה שאני רוצה להוכיח. למשל, מניין שיעקב אבינו היה לו כובע? שהרי כתוב ויצא יעקב מבאר שבע. וכי יעלה הדעת שהוא יצא בלי כובע? מכאן שהיה לו כובע. ברור? אז אם אתה מניח כהנחת יסוד את מה שאתה רוצה להוכיח, אין פלא שאתה מצליח להוכיח. אבל זה מבחינה לוגית לא עומד, כיוון שהנחת את הנחת היסוד. זה נקרא מערכה על הדרוש. כלומר, אתה יוצא למערכה, למלחמה, כדי להשיג את מה... לא, סליחה. אתה ערכת כבר מראש את מה שאתה דורש. מערכה על הדרוש. סליחה, קודם כל אני מסביר מה המושג מערכה על הדרוש. בסדר? זה ברור שמה זה מערכה על הדרוש? לא, זה לא חייב, זה אסור שזה יהיה בערך. זה כמו שנקרא, 2 ועוד 2 זה שווה בערך 4. לא, זה שווה בדיוק 4, לא פחות מזה ולא יותר מדי. אי אפשר קצת להתפשר. 4.1, משהו? לא, אי אפשר. אם אתה לא מבין מה זה בדיוק 4, זה לא ילך. מערכה על הדרוש, זה ביטוי שמשתמשים בו כדי לכנות הסברה לוגית, איזו הוכחה, שבנויה על הנחת יסוד שאתה רוצה להוכיח. כלומר, שלוקחת כהנחת יסוד את מה שאתה רוצה להוכיח. הבנת או לא?
הבנתי, אבל ככה אתה יכול כביכול להוכיח כל שטות.
לא, זה בא ל... הביטוי מערכה לדרוש בא לפסול את ההוכחה. כלומר, מישהו מנסה להוכיח משהו, ואז אני שם, אני אומר לו, לא, לא שמת לב שאתה הנחת כהנחת יסוד את מה שאתה רוצה להוכיח. מישהו אומר משהו מאוד מורכב ומאוד חכם. איך אני יכול להפיל את זה? אני יכול להראות לו שהוא הניח כהנחת יסוד את הדבר שהוא רוצה להוכיח.
כהנחת יסוד שאתה לא נכון להכיר?
לא. יש משהו שהוא רצה להוכיח, ועוד לפני שהוא הוכיח אותו, הוא הניח אותו. ברור? זה נקרא שהוא לקח כהנחת יסוד את הדבר שהוא רוצה להוכיח, מה שפוסל את ההוכחה שלו. בוודאי זה פוסל, כי זה לא הוכחה. אם אתה לוקח כהנחת יסוד, כל הוכחה בנויה על הנחות יסוד. עכשיו, אם אתה רוצה לקחת את הדבר שאתה רוצה להוכיח, ואתה לוקח אותו כנקודת מוצא, אז ההוכחה שלך היא לא נכונה. הבנת? אז חשיבה שמניחה כהנחת יסוד את מה שרוצה להוכיח, נקראת בשפה של ימי הביניים, מערכה על הדרוש. זה ברור לך עכשיו מה זה מערכה על הדרוש? מה זה מערכה על הדרוש?
זה פוסל את ההוכחה, נכון,
זה פוסל את ההוכחה, יפה. אתה רואה? אז כדאי לדעת בדיוק, לא בערך.
יכול לסגור מילה ולהשתמש באותה מילה בהסבר שלך על
המילה. בדיוק, אז גם זה. אז מה אמר הגוי? ישיב. כן, כי תשובה זאת, התשובה שנתנו המהר"ל, היא מערכה על הדרוש. כי כל זה, אני אומר, מה שהיו ישראל עובדים עבודה זרה, הוא עוד יותר רע. ואיך אתה בא לתקן הרע ביותר רע? זאת אומרת, מה אתה רצית להוכיח לי?
מה?
מה המהר"ל אמר לו? אמר לו את הדברים שלמדנו בשורות הקודמות. איפה שכתוב, השבתי. כי כן הוא שהוא סגולה בישראל, והשטן מגרה ביותר. זאת אומרת, דווקא בגלל המעלה שלנו, יש הנטייה הרעה הזאת. אז זה סימן שאנחנו בעלי מעלה. בסדר? אז הנחת היסוד זה שעם ישראל הוא עם סגולה, שהוא סגולה לטובה. אתה, כיוון שאתה החלטת שעם ישראל יש לו מעלה, אז אתה משתמש בתכונות הרעות כדי להוכיח שיש לנו מעלה. אולי יש לכם תכונות רעות וזהו. כן? זה מה שהוא אמר, זה מערכה על הדרוש מה שאתה אומר. כן.
כמו שיש שם שזונה על מה, בעצם יש עצמיות
או משהו. משהו כזה, כן. אז זה קצת מצחיק תהיה לומר את זה, נכון. אז זה מה שאומר כאן, השיב כי תשובה זאת היא מערכה לדרוש, כי כל זה, אני אומר, מה שהיו ישראל עובדים עבודה זרה הוא עוד יותר רע. כן, אולי דווקא זה שאנחנו עובדים עבודה זרה, זה לא בגלל מעלה, בגלל שאנחנו רעים. ואיך אתה בא לתקן הרע ביותר רע? כן, במיוחד שהיצר הרע שלנו הוא יצר הרע יותר מהותי, לא סתם מחלוקת, אלא חלוקה, מחלוקת גם באלוהות, שאנחנו מחלקים את האלוהות לאלילים שונים. אמרתי, אם לא תיתן לכל התוקף לכל הדברים, הנה בוודאי, אף כי מידה זאת מגונה היא מאוד, וראו לגנות בעל מידה זאת, כי משתין נפשו בחסרון חברו. אמנם מידה זאת אינו בישראל, זה אמצע משפט, למרות שזה כאילו סוף פסקה, וזה אמצע משפט. אמנם מידה זאת אינו בישראל מצד כי נפשם רעה, לומר כי נפש רשע עיוותה רע, כי עם הקדוש הזה מצד עצמם רואים על החשיבות, ואמר לו יותר מכל הגויים, וכדכתיב, ונתנך השם עליון על כל גויי הארץ, רק שהחטא גורם. מכל מקום, עצם בריאתם, על תכונה זאת, שנפשם חשובה. והחשוב מצד טבע עצמו יבקש המעלה. ולא תמצא כי הכפרי הוא מקנה בחשוב, רק גיבור מתקנה בגיבור כמותו, וחכם מתקנה בחכם כמותו, ודבר זה, טבע הטובים והגונים, רק אישרה מרבה המידה שלו, לא מצד התכונה שנתן שנתברך בו, כי השם יתברך נתן בישראל תכונת המעלה בלבד, ותכונה זאת תכונה טובה וראויה היא לישראל. וכן יורה שמם, למה זה כזה רע שם? טוב, לא יודע. שמנקראו ישראל על שם כשרית האלוהים ומאנשים שרואים לתכונתם המעלה. רק הבלתי הגונים יגדילו ויוסיפו על המידה שלהם לקנות על כל דבר מעלה וכבוד, עושר וקניין אשר יראו בחבריהם, כאשר הם מדמים בעצמם כי הם ירשו ארץ ואין עוד אחר, וכך אינם חפיצים במעלת אדם, הן גדולה, הן קטנה. כלומר, עכשיו המהר"ל חוזר לטעון שזה לא נכון מה שטען הגוי. כי הוא אומר, בסופו של דבר, השאלה מאיפה זה נובע, התכונה הזאת של המחלוקת בישראל. האם זה נובע... יש, אני חושב שיש פה... אולי... זה מה יש לה, אכפת לי. כן, אני חושב שכדאי להפסיק את זה, פשוט עושה. טוב. שפעילו. כן, אז בואו... כן, כן, המהר"ל חוזר על הדבר הזה. השאלה היא, מאיפה זה נובע התכונה הרעה הזאת שיש בתוכנו? האם זה נובע מעצם טבע נפשנו, או שזה דבר חיצוני? מה קרה? לא, הפסקנו את זה. לא, זה לא הפריע לך שם הרעשים? פשוט היה פה רעש גדול. טוב. כלומר, האם זה משהו שהוא בא מטבע נפשנו, או שזה משהו חיצוני? כלומר, האם זה אני או זה לא אני? כן, אז הוא אומר שזה דבר חיצוני, הוא צריך להביא הוכחות לזה. קודם כל הוא יביא הוכחות מהפסוקים עצמם, כן? כי הרי הגוי שמדבר שם, זה גוי שמאמין בתורה, כן? כלומר, את הרע שזה המחלוקת, ביותר רע שזה עבודה זרה. כלומר, אתה אומר לי שהמחלוקת זה נובע מזה שאנחנו עם אחד. ואנחנו כל כך עם אחד שהשטן מגרה בנו דווקא לעבוד עבודה זרה. אז הוא אומר לו, עד עכשיו דיברתי איתכם על המחלוקת שיש בכם. עכשיו אתה אומר לי גם עוד יותר טוב, עוד יותר גרוע, שעם ישראל הוא גם עובד עבודה זרה בטבע. אז מה עשית? תיקנת את הרבה יותר רע. אומר לו המהר"ל, לא הבנת. כשאני אומר שאנחנו נוטים לעבודה זרה, זה לא מפני תכונה עצמית שלנו, אלא מפני דווקא מעלה עליונה שלנו, והוא יסביר את זה איך. כן, אמרתי, אם לא תיתן... טוב, אז אני חוזר פה לפסקה שבעמודה הימנית, שלוש שורות לפני סוף הפסקה. אמרתי, אם לא תיתן תוקף לכל הדברים. הנה, בוודאי, אף כי מידה זאת מגונה היא מאוד, וראוי לגנות בעל מידה זאת, כי משלים נפשו בחסרון חברו. כן, זה המחלוקת. אומנם מידה זאת אינו בישראל. מצד כי נפשם רעה, לומר כי נפש רשע עיוותה רע. כן? כי נפש רשע עיוותה רע. כי עם קדוש הזה, מצד עצמם, ראויים אל החשיבות והמעלה. מה פירוש עיוותה?
התאווה,
נכון? עמית. ידעת שעיוותה פירושו להתאוות? כן, אני שלוש פעמים חזרתי על המילה, כי ידעתי שאתה לא יודע, ואתה בכל זאת לא שואל. טוב, זה צריך להתקן. כן, כי עם קדוש הזה מצד עצמם, ראויים אל החשיבות והמעלה יותר מכל הגויים. וכתכתיב, ונתנך השם עליון על כל גויי הארץ. הנה, אתה רואה קודם כל שהכתוב שמספר שאנחנו ראים, כלומר, אותו מקור שממנו לקחת את הסיפור של יוסף ואחיו ושל קורח ועדתו, אותו מקור עצמו אומר שאנחנו עליונים על כל הארץ. זאת אומרת, צריך להבין מה ההיגיון הפנימי של המקור. אלא אם כן נאמר שמי שכתב את פרשת יוסף ואחיו, הוא לא מי שכתב ונתנך עליון על כל הארץ, על כל גוי הארץ. שזה לפתור בעיות בקלות, כן? זה כמו שאדם אומר, יש סתירה בתוך הרמב״ם, אז במקום לתארץ את הקושיה ברמב״ם, אתה תגיד שהיו שני רמב״ם, אחד כתב את זה, השני כתב את זה. כן? ככה עושים בעלי ביקורת המקרא. רואים סתירה בתוך התורה, מסקנה שני מחברים. כן? נכון ככה הם עושים? אתה לא יודע מה זה ביקורת המקרא? ביקורת המקרא זה, אשרי מי שלא יודע מה זה, זה המדע, פסדו מדע כאילו, כאילו מדע, שפיתחו באקדמיה, להסביר לך מה המקורות של התנ"ך. אז כל, למשל, הנחת יסוד, שהתורה זה אוסף של דעות מכל מיני מקורות. כן? היה אחד שחשב ככה, השני חשב ככה, עשו מזה ספר אחד, ואז יצא ספר מלא סתירות. אבל כאן המהר"ל, שכנראה הוא אדם הגיוני יותר, אגב, אני ראיתי מישהו שעשה דוקטורט כזה על ספר הכוזרי. אחד כתב דוקטורט בשלושה חלקים על ספר הכוזרי. הרי מה זה ספר הכוזרי? יש מצד אחד שמה, יש דברי פילוסופיה עמוקים ויפים. מצד שני, יש שמה לאומנות קיצונית, מתנחלית כזאת, גזענית, בלתי נסבל. זה בעיה. איך אני, שכותב את הדוקטורט, יש לי בעיה. מצד אחד, אני מעריך מאוד את רבי יהודה הלוי בגלל המשנה הפילוסופית שלו. ומצד שני, אני רואה שיש שם דברים ממש דתיים, לאומיים, שממש מרגיזים אותי. אז מה נעשה? אז אני כותב דוקטורט. שבו אני כותב, חלק ראשון, אני מסביר את כל התורה האריסטוטלית של, של רבי יהודה הלוי. ב', אני מניח תזה. רבי יהודה הלוי בהתחלה היה פילוסוף נאור, ואחר כך הוא נהיה יהודי חשוך. עכשיו, מה שנשאר לעשות זה לחלק את ספר הכוזרי לארבעה סוגי פסקאות. יש פסקאות בכוזרי שהן ביטוי למשנתו הראשונה, איפה שאנחנו רואים נאורות פילוסופית. ויש פסקאות שהן ביטוי למשנתו האחרונה, איפה שאנחנו רואים קנאות דתית חשוכה. וישנם פסקאות שאומנם שייכות לתקופה הראשונה שלו, אבל כבר מבשרות על השינוי לקראת התקופה השנייה. וישנן פסקאות שאומנם שייכות לתקופה השנייה, אבל מורות עדיין על השפעה של תקופתו הראשונה. מה עושים עם דוקטורט כזה? זורקים את זה לזבל. למה? כי בעצם בן אדם ראה ספר עם מחשבה מאוד מורכבת. המחשבה של רבי יהודה הלוי. אבל הוא לא מסוגל להתרומם לגובה של רבי יהודה הלוי. אז מה הוא עושה? הוא מפרק אותו לחתיכות ואומר שיש ארבעה רבי יהודה הלוי. בסדר? האמת היא זה אפשר? יש ארבעה. יש רבי, יהודה, בן שמואל, הלוי. נכון? אם כן, יש ארבעה. אז זה דבר גם לגבי ביקורת המקרא. אתה רואה ספר עם מחשבה מורכבת, קשה לך. אז אתה מסביר שיש פה אסכולות שונות שהתאספו אל חיבור אחד. אבל המהר"ל, שהוא כנראה אדם מעמיק, הוא מבין שלא הת... וגם אגב הגוי שדיבר עם המהר"ל, כנראה היה אדם מעמיק, הוא הבין שאם אותו ספר שמדבר על המחלוקת הבסיסית בעם ישראל, על יוסף ואחיו, הוא אותו ספר שאומר לתתך עליון על כל גויי הארץ, אז כנראה שיש קשר בין שני הדברים. מובן? לא שיש סתירה, אלא עד רבה, השלמה.
יש תוקף כזה חסק לאנשים כאלה, שדברים שאומרים נלקחים ברצינות.
מה שעושה שזה נלקח ברצינות, זה הסגנון. כן, רבי יהודה הלוי בעצמו רומז את זה. כשהוא מדבר על אנשי המדע, כשאין להם הגדרה למשל למושג טבע. המושג טבע הוא מושג ללא הגדרה. אבל הוא אומר, הדברים נכתבו בסגנון כזה שאתה מוכרח לקבל.
בעולם השיווק אומרים שלא משנה מה הדבר שווה,
אלא איך הוא נתפס בהם. בדיוק. נכון, נכון. זה גם בפוליטיקה אפשר לראות.
כן.
טוב. למשל, אם אתה אומר על מישהו הוא קיצוני. לא משנה. כלומר, המילה קיצוני זה סוג של ביטוי שמאפשר לו לחשוב. כלומר, זה בא לעודד את עצלות המחשבה. או אתה אומר למישהו, מישהו אומר, אני רציונלי. מה פירוש רציונלי? מה? לא, זה ביטוי שבא לומר, אני לא מוכן לחשוב יותר מדי. זאת אומרת, אני מוכן לקבל רק סוג מסקנות שמלכתחילה אני מוכן לקבל. זה נקרא מערכה על הדרוש. נכון. בסדר. או למשל הביטוי מנהיג חזק. למה הוא חזק? במה הוא חזק? אפשר להגיד מנהיג חלש, כלומר זה הכל עניין של לקסיקון, של החלטה של יצרני הלקסיקונים. טוב, בואו נמשיך. אז לכן אומר כאן המהר"ל, כי עם קדוש הזה מצד עצמם ראויים אל החשיבות והמעלה יותר מכל הגויים, וכדכתיב ונתנך השם העליון על כל גוי הארץ. רק שהחטא גורם. מכל מקום, עצם בריאתם על תכונה זאת שנפשם חשובה. והחשוב, עכשיו צריך להבין, החשיבות גורמת לעוד יותר מחלוקת. למה? אני סופר חשוב. גם אתה סופר חשוב. שני יהודים. אז אנחנו נתחיל לריב אחד עם השני. כלומר, אנחנו בטבע מתנגדים זה לזה, בגלל שאנחנו בתחרות על אותו גורל. לכן אנחנו רואים בתורה שתמיד האחים יש להם נטייה יותר להילחם זה בזה, מאשר הרחוקים. אם אני אח שלך, אז יש לי ולך יעד דומה. אז יש תחרות בינינו, מי ישיג את היעד? מובן?
יעקב ועשיו היה.
ודאי, היה להם יעד דומה. שניהם הרי תאומים, עוד יותר גדול. אז זאת אומרת ששני... מה? זה התברר שכל אחד יש לו ייעוד שונה. אבל סך הכל, כל אחד רצה הכל. הרי כתוב, והתרוצצו הבנים בקרבה, מה אומר רש"י? מריבין בנחלת שני עולמות. כמה עולמות אתה מכיר? שניים. נכון? עולם הזה, עולם הבא. מה רצה יעקב, מה רצה עשיו? אם יעקב רצה את העולם הבא ועשיו רצה את העולם הזה, אז למה הם רבים? נכון, כך אומר המהר"ל, כפי שלמדנו בפרק י"ב, שכל אחד רצה שניהם. נכון? אמנם יש ליעקב נטייה טבעית אל העולם הבא, אבל יש לו אתגר לכבוש את העולם הזה. לעשיו יש נטייה טבעית אל העולם הזה, אבל יש לו אתגר לכבוש את העולם הבא. מה, הוא רוצה את נצחיות הנפש. הרי בני עשיו, אחרי שהם התבגרו וכבשו את העולם, אז הם החליטו גם להקים תיאולוגיה נוצרית, שכל עניינה איך להציל את הנפש מן האבדון, נכון? מה התיאולוגיה הנוצרית אומרת? היא נותנת טריקים, פטנטים, כיצד להציל את האדם מן הגיהנם. זה הדאגה המרכזית והעיקרית של הנוצרי. מובן? אז בגלל שהעולם הבא לא ברור אצלו, אז הוא עושה הכל כדי להשיג אותו. זה מה שנקרא, אם תגביה כנשר, ואם בין כוכבים שים קיניך. כן, כלומר, הוא רוצה גבוה גבוה להגיד. כן. מרום שבטו, אומר בליבו, מי יורידני ארץ.
ישראל יש להם כל אחד דרכים משלו, לפחות בברכות שקיבלו מיעקב.
כן.
זאת אומרת, אין להם דווקא משהו שום, אין להם נקודה פירמידה מסוימת, שפיץ שהם אומרים כל אחד להגיע אליו. כל אחד יש לו הגדרה שלי שלו, בישראל.
ההפך. זה שיעקב אבינו היה צריך להגיד לכל אחד מה התפקיד שלו, זה בגלל שכולם רבו על אותו הדבר. הם רצו את המלכות.
אז עדיין הם רוצים את
זה. כן, אז זה רבי יצחק אברבנאל מסביר, שכל העניין של הברכות של יעקב זה כדי להסביר מי ראוי למלכות ומי לא. להסביר למה רק יהודה ראו. נכון, נכון. נכון, לכן זה היה כתוב מראש, הם יריבו. טוב, איפה היינו? לכן אומר כאן המהר"ל, והחשוב, כן, בשורה השלישית, והחשוב מצד טבע עצמו, יבקש המעלה. ולא תמצא כי הכפרי הוא מקנה בחשוב. רק גיבור מתקנה בגיבור כמותו, וחכם מתקנה בחכם כמותו. ודבר זה טבע הטובים והאגונים. כן, זה כמו שמספרים על שני אנשים, שני צורפים, שקיבלו פרויקט לבנות את הכתר של המלך. אז הם עובדים על זה הרבה זמן, וזה שם קצת זהב, וקצת שם אבן טובה, וכו' וכו'. בסוף יש להם ריב כיצד להניח את האבן היקרה בשפיץ של הכתר. האם להניח אותה כך, או להניח אותה כך. ואז הם מתחילים לריב, כל אחד מקלל את השני, ואתה אידיוט, ואתה מטומטם, ואתה לא מבין, וכל דבר. מישהו עובר ברחוב, שומע אותם רבים, נכנס, אומר גם את דעתו. אומר, אני חושב דווקא שאתה לשים את האבן ככה. אז אומרים לו, אתה בכלל לא מבין על מה אנחנו רבים. אנחנו שנים על גבי שנים עובדים ביחד על אותו כתר. אז בסוף, בגלל שהדבר יקר לנו והוא חשוב לנו מאוד, אז על דבר קטן שנראה פשוט בעיני אחרים, אנחנו מוסרים את הנפש, מקללים אחד את השני. אבל אתה בכלל לא בעניינים. כן? אז כך גם כן, הריבים, למשל, בין תלמידי חכמים. שני תלמידי חכמים רבים אחד עם השני. כן, אבל אתה צריך להבין שהריב שלהם זה בגלל שהם מסכימים ב-98% מהדברים. ודווקא ה-2% הקטנים האלה הם הגורמים לכל הכאב הגדול. כן, מה אתה אומר?
תמיד יש מישהו לא עליהם.
מה?
אבל זה לא שהם חשובים או לא חשובים, כי גם בעיקר אחד יכול להרים עיקר שני, אם הם עובדים על אותו שדה או אותו רפת או משהו, יותר כמו...
אתה צודק.
לא חשוב
אתה צודק. גם שני כפריים יכולים להריב אחד עם השני. אבל אנחנו רואים שעם ישראל, מאחר והוא עליון על כל גויי הארץ, אז הוא לא כמו הכפרי.
אבל לא בגלל זה, זאת אומרת, הוא יכול להיות גם כפרי ועדיין להריב באותו נחישות. כי זה נראה לו ממש חשוב, זה החיים שלו.
לא מדויק, לא מדויק. כי אצל הכפריים, בכל זאת, הנושא שהם רבים עליו הוא נושא חולף. ולכן יש סיכוי גם שהם ישלימו אחד עם השני. זה מה שאמרו. לא, אבל אנחנו יודעים, אבל במציאות זה כך קורה. הרי יש ביטוי אצל חז"ל, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים. כלומר, היא תהיה נצחית. לעומת זה, מחלוקת שאינה לשם שמיים, אז בסוף לא לשם שמיים ייעלם, אז לא תתקיים המחלוקת.
הכפרי מתקנה בחשוב, לא בכפרי האחר. לא כתוב פה שהכפרי מתקנה בכפרי האחר, אלא בחשוב.
לא, הכפרי לא מתקנה בחשוב.
זה מה שהוא אומר, אין פה שום סיבה. כי יכול להיות שכפרי מתקנה בכפרי דווקא, עד רבה.
נכון.
אני מנסה להסביר שלא.
לא, אני לא אמרתי שכפרי לא מתקנה בכפרי. אני רק אומר שזה לא באותה עוצמה.
לא דווקא, לא מתחייב. הוא לא אומר את זה שהכפרי...
נכון, הוא לא אומר, הוא לא אומר. כן, הוא רק אומר שלא מתקנים במה שלא שייך לך. אז מה, כל ישראל הם חשובים, כל ישראל ביני מלאכים. לכן כל אחד מישראל הרי מתקן את המדינה בין מנחה לערבית, לא? מחכים בין מנחה לערבית, ואז מתקנים לך את העולם, לא? יפה,
איך אני אומר? אבל לפי מה שגם הרב הסביר קודם, בעצם בתת מודע שאנחנו רוצים לקיים מחלוקת כל הזמן, ככה,
נכון, נכון, נכון.
אז בעצם המערב כאן מצא להגיד שכן יש מחלוקת בעם ישראל, ורק יש להם...
כן, אבל המחלוקת בינינו היא בגלל החשיבות. תראה, יש סיפור יפה שכתב... שמואל יוסף עגנון, שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו, מכיר? זה, כן, עגנון, שמעת על עגנון? כן. אז הוא כתב סיפור, מה אתה צוחק? אתה שמעת על עגנון? מהשטר של 50 שקל. האם ידוע לך שהוא גם כתב ספרים? כן. אז יש לו סיפור חמוד, נקרא, שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו, אגב, עשו מזה הצגת תיאטרון. כן, שולי רנד עשה הצגת תיאטרון יחיד, שנקראת יורצייט, משנת מה זה. אז שם הוא מתאר ריב אדיר שהיה בין שני התלמידי חכמים האלה, שנמשך כל החיים שלהם. כן, עד יום מותם של שני התלמידי חכמים האלה, נקברו בסוף אחד ליד השני, סיפור שלם. אבל על מה הם רבים? הם רבים על סוגיה בגמרא. כן? אז תראה על מה אני רב, יש אחד הוא רב על כסף, על תאוות, על כבוד, כל מיני שטויות. והם רבים על סוגיה בגמרא. על זה היו רבים. עכשיו, זה לא... אגב, בתוך הדברים של עגנון נשמעתי איזו התרסה נגד החברה הזאת. אבל הוא עוטף את זה בהרבה כבוד. אבל בסופו של דבר יש לו התרסה. אבל זה בעצם אפשר לחבר את הדברים האלה לדברי המהר"ל. כדאי שתקראו כהשלמה לפרק הזה את הסיפור שני תלמידי חכמים שהיו בירד. ומי שבאמת רוצה להדר, שילך לראות את ההצגה של שולי רנד. כן.
אז בסופו של דבר, כמו שאומר המהר"ל, אז המחלוקת דווקא שהיא לשם שמיים היא לא אמורה להתקיים. כי אם הוא משווה...
למה?
אם הבנתי נכון, היא השווה את זה לעבודה זרה? זאת אומרת, שזה הצד הנגדי, נכון?
נו.
אז גם מחלוקת, אם זה הצד הנגדי של
האיחוד. בסוף יהיה שלום, כן? אבל זה לא כל כך פשוט, כלומר, כשיש שלום בעם ישראל, כנראה שזה נס. יש איזה, אחד המקורות לזה, זה בדברי שלמה ארצי, שאמר, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו, נכון? זאת אומרת, אם אתה רואה שלום בעם ישראל, זה סימן שהייתה איתה, יש, הוא ממש לגמרי יצא מהפסים. אם אתה רואה שיש שלום בעם ישראל, זה סימן שהקדוש ברוך הוא יתערב. כן? כי רואים שזה כמעט בלתי אפשרי.
גם הכל זה נס, במילא.
לא, לא הכל נס.
גם ההנהגה שאת הולכת בדיוק לקיצוניות השנייה, זה גם ההנהגה...
לא הבנתי מה שאתה מתכוון. מה זה ההנהגה ללכת לקיצוניות השנייה?
שאם יש משהו שהוא בטבע שלנו, שהוא כל כך גבוה, אז יש דבר אחר שהוא מאוד מתנגד אלינו, זה לא טבע.
לא, לא, זה סדר העולם. הקדוש ברוך הוא סידר שיש קוטביות בעולם. זה מובן.
אוקיי, אז טוב, אז בסופו של דבר אמור להגיע לכן, שלא יהיה מחלוקת.
כן, אבל מכוח מה? מכוח מה מגיעים לזה שאין מחלוקת? זאת השאלה.
מכוח זה שזה הדבר האמיתי.
אבל איך הדבר האמיתי יכול לחדור? זאת אומרת, הרי בטבע יש ניגוד בין בעלי החשיבות. כן, אז צריך שיהיה משהו עליון שיחדור לתוך הנפש. זה נקרא עושה שלום עם רומיו. או? מחלוקת בין שני תלמידי חכמים, הנה, זו דוגמה.
אז הם יודעים תמיד שיש משהו עליון,
הם יודעים, אבל לדעת זה לא לחיות. כלומר, אני יודע, כן, ש... תראה, תמיד כשאתה שומע את המחלוקת בין תלמידי חכמים, הם אומרים, שואלים אותה, לא, אין אלו ואלו דברי אלוהים חיים? הוא אומר, כן, אבל לא במקרה שלנו. כן? אצלי, במקרה, אני צודק, והוא בכלל לגמרי טועה, אין פה אלו ואלו דברי אלוהים חיים.
אבל אני חושב שיש בזה גם יסוד נכון.
לא, יכולה להיות סינתזה גם.
נכון, אז אנחנו באים ואומרים טוענים, וזה באופן בסיסי אולי בשונה קצת, זה שאם יש ניגוד, אפשר להכיל אותו, אבל איך צריך ליישב אותו? איך אפשר...
כן, אבל כשאתה בתוך המחלוקת אתה לא חווה את זה. יש אפילו בהלכות תשעה באב, סימן תף קוף פה, יש רשימה שמה של תעניות רשות. יש תעניות רשות. אחת מתעניות הרשות זה תת באדר. נכון? מה קרה בתת באדר? נחלקו בית שמי ובית הלל. עושים מזה תענית לדורות, שנחלקו בית שמי ובית הלל. מזעזע. כנראה שעם ישראל סובל מזה. כמעט? בגמר כתוב שהיה. בגמר בירושלמי. כתוב שהם הרגו אחד את השני. כן. השאלה היא איך לתפוס את דברי הגמרא. אבל נתחד משהו. היה גם וגם.
גם הרגו?
גם הרגו, גם התחתנו.
אה?
על עצם המחלוקת אנחנו מצטערים, למה לא? זה רע שיש מחלוקת בעם ישראל, לא?
אתה גם
תדבר על
מחלוקת
קורח,
מחלוקת...
זה רע שיש
מחלוקת...
מה?
מחלוקות הרבה יותר קודמות מאשר בית
שמאי. נכון.
אתה תדבר, כל אחד תדבר, כי כל אחד היה מחלוקת בעם ישראל.
נכון, נכון, אבל אני פשוט לא יודע את התאריך. אם הייתי יודע את התאריך של מחלוקת קורח ועדתו, או הייתי יודע את התאריך של מחלוקת יוסף ואחיו, הייתה כן שהייתי מתענה באותו יום, אבל אני לא יודע מה התאריך. כל השנה להתענות, לא, זה בלתי אפשרי.
טוב.
לפחות פעם אחת בשנה להתענות על זה שיש מחלוקת בעם ישראל, מה רע? דיאטה זה טוב, מה? תענית דיבור, זה לא מוזכר בשולחן
ערוך.
שובבים זה משהו אחר, אבל תענית דיבור זה דבר חדש. שובבים זה תעניות שעושים מפרשת שמות עד פרשת, מה? עד משפטים, כן, שובבים.
מה?
תרומה תצווה, כן. שובבים זה ראשי תיבות, שמות והערה בו בשלח יתרו משפטים, זה שובבים, וזה על תיקון הברית. אז יש כאלה שעושים תעניות בתקופה הזאת. עכשיו, מה? יש עושים את השני וחמישי, יש כל מיני אופנים איך לעשות את התעניות האלה. עכשיו, מה שכן, תענית דיבור, כן, תענית דיבור זה באמת חידוש. זה חידוש של רבי יצחק אלפייה. כן, זה רק מהדורות האחרונים התחילו את הדבר הזה. מה? הוא היה אחד מ... מה, יש מקור בגאונים לזה? הייתי מאוד רוצה לראות את המקור בגאונים, כי... תראה לי. קונדרס היחיאלי, נכון? זה נקרא קונטרס היחיאלי או משהו כזה, כן. רבי יצחק אלפי היה מתוניסיה? כן. טוב, לא משנה, אבל הגוונים, הרעיון של תענית דיבור זה רעיון חדש. תדעו את זה. זה לא... הדור... אפילו הארי לא מדבר על זה. הארי לא ידע שיש דבר כזה.
תענית דיבור, זה לא מדבר על זה.
זה, איך לא חשבתי? כן. רוצים לברר את האמת, כן, זה הרב קוק אומר בעולת ראייה. תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. איך? איך הם מרבים שלום? על ידי מחלוקותיהם. כי המחלוקת מוציאה אל הפועל את כל הצדדים הניתנים להיאמר בדבר, וכל זמן שכל הצדדים לא יצאו אל הפועל, אז משהו דחוק בתוך הנפש, משהו מדוכא. לכן צריך לתת לזה, לצאת אל הפועל. אבל זה תימה, זה מה שאתה אומר, זה טוב שהאחים מכרו את יוסף. מה שאתה אומר. כן, כדור, אתם חשבתם עליי רעה, אלוהים חשב עלי טובה. כן, זה מה שהוא אומר. השאלה אם זה בגלל זה צריך למכור את יוסף.
לא, ברור שלא.
לא, לא.
אני אומר שכל צד מחזיק בצד שלו, בצורה הכי אמיתית, זאת אומרת, הוא לא נותן לאחר כאילו לשכנע לו, לשכנע לו את הצד שלו.
נכון, אלא שלפעמים יש הגזמה, זה מה שאומר המהר"ל בהמשך.
המחלוקת זה לא דבר הכרחי, כאילו,
שאת נכון. אתה צודק, המחלוקת זה דבר הכרחי, אבל ההכרעה זה גם צריך להיות, לא? למשל, יש מחלוקת, פעם היה סנהדרין. נחלקו, דנו, רבו, זרקו אחד על השני כיסאות, בסוף עמדו להצבעה, הגיעו למסקנה, נכון? כן. אז המחלוקת הייתה רק בתוך הסנהדרין, בסוף זה הוכרע. כן, היום זה לא כך.
ככה צריך להיות גם בדעות?
גם, האם יש, האם גם במסלול, בנייני אמונות?
כן.
כן. טוב, זו מחלוקת בין הבבלי לירושלמי. זה מחלוקת, האם יש מחלוקת שניתנת להכרעה על ידי הסנהדרין. הרב קוק מדבר על זה באגרות ראייה, מאיפה נובע ההבדל הזה בין הבבלי לירושלמי. זה שורשים שונים. לפי הבבלי אי אפשר להכריע בדעות, לפי הירושלמי כן. איפה היינו? פרנה. רק אישרה מרבה המידה שלו, המידה משלו. לא מצד התכונה שנתן שיתברך בו. זאת אומרת, אפשר לקחת מחלוקות שהן טובות, ואחר כך הן הופכות על ידי אנשים רעים לדברה. למשל, זה מה שמסבירים שמחלוקות הלל ושמי. כמה מחלוקות הלל ושמי יש בתלמוד? ארבע. שלושה או ארבע. כן, תלוי. לפי הבבלי שלושה, בירושלמי ארבע. אבל בית שמי ובית הלל זה עשרות. מה? כן, זאת אומרת, כשזה הופך להיות, כשזה במדרגה של התלמידים, התלמידים הרי לא שימשו כל צורכם. כתוב, מי שרבו תלמידי בית הלל ותלמידי בית שמאי שלא שימשו כל צורכם, רבתה מחלוקת בישראל. כן. כן, כן, זהו. לא שימשו. אם הם היו משמשים כל צורכם, הם היו מבינים, הם היו מתקרבים אל הדעות של שמאי והלל, שהיו קרובים בדעה זה לזה, אומר הרמב״ם. רק איש רע מרבה מידה שלו, לא מצד התכונה שנתן השם יתברך בו, כי השם יתברך נתן בישראל תכונת המעלה בלבד. ותכונה זאת, תכונה טובה, ראויה היא לישראל. וכך יורה שמם, שנקראו ישראל, על שם כיסריתה, עם אלוהים ועם אנשים, שראויים לתכונתם המעלה. כלומר, יש אנשים רעים שמשתמשים בדבר שהוא טוב ולרע. בסדר? רק הבלתי הגונים, מה? יש תמיד קצת פה ושם אנשים. כן, נכון, נכון. רק הבלתי הגונים הגדילו והוסיפו על המידה משלהם, לקנות על כל דבר מעלה וכבוד או עושר או קניין אשר יראו בחבריהם, כאשר הם מדמים בעצמם, כי הם ירשו ארץ בלבד ואין עוד אחר. לכך אינם חפצים במעלת אדם, הן גדולה או קטנה. מה? הוא מדבר על אנשים הרעים. ואין ספק כי מידה זאת גרוע למאוד, אך הדבר הזה יוצא מתכונה טובה, היא תכונת החשיבות. וראיה לזה. איך אתה יודע שזה נכון מה שאני אומר, אומר המהר"ל, מלבד הפסוק? כי נראה לחוש. כי כאשר יגיע לאחד צרה, הנה הכל הם אליו כאח ניגס לצרה. מרגע שיש צרות ליהודים, כולם עוזרים אחד לשני. זה מפני כי ישראל עם אחד בארץ. ולכך הם מרחמים זה על זה, בצרתם מאוד מאוד. רק כי מקנאים בגדולה אשר יש לאחר. וכן, שאר מידות אשר הם בישראל, אשר הם גנאי לישראל, מכל מקום יוצאים מצד תכונה טובה. ואינו כמו מידת הזנות, כן? שזה מידה שפלה. כי המידה המגונה הזאת אין לה שורש טוב, רק רע בלבד. ודבר זה מעורה בוודאי על פי חיתות גדול. אבל אצל ישראל אינו כך, כי הדבר הרע אשר ימצא בהם הוא יוצא ונולד מתכונה טובה. הוא כמו מידת קשה עורף, כן? שכתוב מגנה בה ישראל שאמר כי עם קשה עורף אתה. אל תאמר כי מידה זאת אינה יוצאת מתכונה טובה. רק כמה שיש לישראל נפש נבדלת בלתי חומרית, נצטרך להגיד במה, כן? אני חושב שזה טעות. רק במה שיש לישראל נפש נבדלת בלתי חומרית, כי החומר הוא שמקבל התפעלות ואינו דבר מקוים, אבל הדבר שהוא נבדל אינו מתפעל לקבל שינוי, רק עומד. כלומר, היהודים הם קשה עורף, למה? כי הם רציניים. מה, אתה תשכנע יהודי? לא כאן. אתה צריך להביא לו ראייה טובה. כן? אצל הגויים, אתה רוצה להשפיע על הגויים, מה אתה עושה? כל מיני, כן, רוח, רגש, כל מיני דאווינים כאלה. כן? או אתה עושה רעש כזה, זה משפיע. עיין ערך, ארצות הברית. כן? שם הכל בנוי על רגש. כמה בלונים העפת בוועידה. כן? זה פחות או יותר מה שעובד. אז אומר המהר"ל, היהודים הם לא כאלה. היהודים זה לא פשוט. כן? קשר עורף. לכן גם הגמרא אומרת שהגויים קל להם לחזור בתשובה. לגויים קשה לחזור בתשובה. ליהודים קשה לחזור בתשובה. לגויים קל לחזור בתשובה. למה? אתה עושה קצת רושם על הגוי, על המקום הוא נכנע. זה מסביר את ההתפשטות של הנצרות אצל מיליוני עובדי עבודה זרה. כן? היו מגיעים השליחים הראשונים, המיסיונרים הראשונים, היו מגיעים לאיזה מקום רחוק, עם צלב גדול ומבט בוער בעיניים. אז הם הגיעו לאיזשהו מקום, באו כל מיני עובדי אלילים, אמרו, וואו, אתה ממש מרשים אותנו, מה אתה רוצה? אמר, אני רוצה לבוא אל ההיכל שלכם. היו מביאים אותו להיכל של עבודה זרה שלהם, ואז הוא היה לוקח גרזן, מפיל את הפסל ושם את הצלב. וואלה, כולם נהיים נוצרים תוך יומיים, כן? זאת אומרת, הדבר הזה עושה רושם. אצל היהודים... מה? אצלנו יש קצת השפעות כאלה, מהגויים. זה בא לנו מהגויים, הדבר הזה. לא, אנחנו גם קצת גויים, לא? אנחנו לא רק יהודים, אנחנו גם קצת גויים. אנחנו בני אדם, לא? אנחנו לא בני אדם. אז מה שאומר, ולפיכך...
גוי הרי הוא עשוי מלא
נשמה, נכון? לא. זה לא נכון מה שאתה אומר. מקד נכון, ששתיים ועוד שתיים שווה ארבע. אבל לא מבין את השאלה בכלל.
אז גוי יש נשמה?
כן.
כמו יהודי?
לא.
אז זה הכוונה. אבל יש נפש בימית, נכון? כמו של בימה.
גם לי יש נפש בימית.
בסדר, נכון. אבל בגוי זה יותר חזק מה שרציתי.
למה? זה לא נכון. ולפיכך, ישראל ממעני...
מה ההבדל בין גוי ליהודי,
נו? יש הבדל עצום. ההבדל בין גוי ליהודי הוא מצד הנשמה הכללית. שלנו יש נשמה ציבורית, ולהם יש נשמה פרטית. כלומר, צלם אלוהים בנו מתגלה בכלל, ואצלם צלם אלוהים בפרט, ובכלל אין אצלם קדושה.
כן. הבן ישחר אומר שלא לכולם יש נשמה.
כן. תארי בפנים, נראה. אני מכיר את המקורות האלה, זה לא נולדתי אתמול. כן.
כשאומרים על המשרד שהוא עם קשה עורף,
כן.
זה תכונה טבעית להם, נכון?
נכון.
זה תכונה טובה אז.
נכון. זה מה שהוא אומר. ולפיכך ישראל ממענים, לפיכך ישראל ממענים לקבל תוכחה. ויש בהם קושי עורף לחזור בתשובה. הכל בשביל שאינם חומריים. אבל בעל החומר בלבד מתפעל. אבל ישראל שהם רחוקים מן החומריים אינם מתפעלים. רק עומדים בתכונתם. זה מוזר, כן, יהודי לא קשה עורף, מה זה? צריך לבדוק אם הוא באמת יהודי.
חשוד.
חשוד, נכון. איך תבדוק? תתעניין.
מה קרה שהוא בקשה ולא מקבל...
כן, זאת אומרת, אתה... לא, שהוא לא משנה דעתו בקלות. קשה לו לחזור בתשובה. אחרי שהוא מחליט לחזור בתשובה, אז הוא גם כן קשה בזה. כלומר, קשה לו לחזור בשאלה. כלומר, אצל היהודים, השינוי הוא לא דבר קל. היהודים הם גם שמרניים, אנחנו רואים את זה. כן? למשל היהודים, תמיד, כשאתה רוצה לראות איזה דעה יש בעם ישראל, תסתכל בהווה, או תסתכל 30 שנה אחורה מה היה אצל הגויים. כלומר, בדרך כלל היהודים מאמצים דעות שהיו מקובלות אצל הגויים 30 שנה לפני כן. כי אנחנו רואים דברים משנים. מה?
זה גורף מאוד מה שאתה
אומר. זה נכון.
לא בכל דבר אבל?
מה אתה רוצה להגיד?
שאנחנו בערב גורס בעצם היהודים הם...
שמרניים.
גויים. עכשיו, גויים
ושערב. לא, אנחנו מאמצים את הדעה המיושנת. רק בגלל שהיא מיושנת. ברור? למשל, שלום עכשיו. זה בארצות הברית, במלחמת וייטנאם, זה מה שהלך אז. אז מה שהולך היום פה. מה הקטע? אנחנו אוהבים דברים ישנים.
האם זה שייך או שסתם בשביל אנטיקות?
כן, אנחנו אוהבים דברים של אנטיקות. זאת אומרת, כי זה דבר שאנחנו לא בקלות משתנים. תראה, לפעמים, אפילו מה נחשב לבגד של יראת שמיים אצל היהודים. אם זה מה שגוי לבש לפני 200 שנה, זה קדוש. אם זה מה שהגוי לובש היום, זה נחשב חפיפניק. אני לא יודע, זה מין כזה... מה? זאת עובדה, מה אני אעשה?
למה? מה הסבר לזה?
לא, זה לא השוואה לגויים. העניין הוא...
מה שהגויים עשו דעות, אנחנו נצרף לה. מה שהם לבשו, אנחנו לובשים אחרת.
נכון.
מה השוואות?
כי יש לנו... ונברחו בך כל משפחות האדמה. מכיר את הרעיון הזה? לא, זאת
אומרת... שהגויים יקחו מה שאנחנו...
לא, ונברחו. זה אם אתה מבין, ונברחו במובן של והתברחו. זה כנראה ככה אתה מבין את המילה ונברחו, נכון? ונברחו, זה כנראה התחברו אליך. מישון להבריך. הם מתחברים אליך. הם
מתחברו אליך, מה שאתה עושה.
לא, ההפך, אתה מחבר מהם דברים. זה כמו שהגמרא אומרת, שתי בריחות טובות יש לי להבריך בך, והן רות המואביה ונעמה האמונית. כלומר, משהו מואבי ומשהו אמוני חודר בנו, כדי לייצר את השושלת המשיחית. זה נקרא ליקוט הניצוצות, אם אתה מכיר את זה. ולכן, למשל, הכתב שלנו כתב אשורי, והשמות של החודשים, בבליים, וצורת הספר תורה שלנו, יוונית, והתפילין שלנו, מצריות. הכל אנחנו ככה עושים. כן, הלדינו שלנו. אתה יודע שיש אנשים באוניברסיטאות של ספרד, שהולכים לשמוע את הרומנסות של היהודים, דוברי הלדינו, כדי לדעת, איך דיברו בספרד לפני 400 שנה? זה צרפתית עתיקה, כן, נכון. נכון, הצרפתיים לומדים צרפתית עתיקה מרשי. אנחנו משמרים, מגואלים ניצוצות משם. כן. איפה אנחנו?
כן.
נכון. או אתה תוברח בהם. שתי בריחות טובות, יש לי להבריך בך, והן רות המואביה ונעמה האמונית. גמרא ביבמות, רבי אליעזר, בגמרא ביבמות, דף סנך ג' בסדר? טוב, כן.
הנשמה הציבורית.
כן.
אמרת באופן החלטי כזה שאין נשמה ציבורית לכל.
לא, אמרתי שיש נשמה ציבורית, אמרתי שלא שם הקדושה נמצאת. הקדושה נמצאת בפרט. זאת אומרת, אם גוי רוצה להיות קדוש, הוא אפילו במידה מסוימת צריך להתנתק מן הציבוריות שלו. לעומת זה, בישראל, ככל שאתה דבק יותר בכלל, ככה אתה מתקדש יותר. כן, זה מצד הפרט. אז זה מה שאני אמרתי? אני פשוט המום. אני אמרתי לך את ההפך ממה שאתה אומר, ואתה פשוט כנראה לא מקשיב. אלא אתה נדחף על ידי רגשנות. מה? במה? בציבוריות, לא בפרטיות.
אז עשיתי... דוגמה של ציבוריות של הגויים.
איפה ראית דוגמה של ציבוריות של הגויים שיש שם הקדושה?
אינדיבידואל.
אינדיבידואל, לא, יפה.
המלחמה בעיראק.
אינדיבידואל גוי תורם לכלל העולמי.
זה לא מה שאני אמרתי, בכלל לא דיברתי על זה. אני אמרתי הקדושה נובעת מהמודעות הגבוהה לקדושתו כפרט. ומכוח זה, למשל, הוא יכול לתרום לכלל. אבל הכלל לא מחנך אותו לקדושה הזאת. זה לא מכוח הכלל שהוא מגיע לזה.
מה עם המלחמה בעיראק? זה כלל.
כן, ודאי. מדינה צריכה להגן על עצמה. זה לא קשור למוסר בכלל. טוב, וכן, כל המידות אשר הם בישראל והם אינם טובים, הם באים מצד תכונה טובה, רק כי הם משתמשים מתכונה ההיא בדבר שאינו טוב. ענה ואמר. עכשיו, קושי הרביעית של הגוי. כן? אמרה. מה? לא, זאת אומרת שכנראה השיחה הייתה חשובה.
למה הם משתמשים בזה בצורה שאינו טוב?
מה?
למה אנחנו משתמשים בזה בצורה שאינו טוב?
כי יש אנשים רעים בתוכנו. עכשיו, ענה. תקשיב טוב טוב לדברי הגוי. הגוי הוא חכם. ומי ייתן שלא יצא שכר שלכם בהפסד? סך הכל, אתם מפסידים מזה. כלומר, יש לכם תכונה טובה, 100%. זה גורם לכם צרות של עבודה זרה, מחלוקת, עוד יותר 100%. אז אולי לא היה כדאי כל הסיפור הזה. נכון? כן, ודאי. השאלה היא מה... השאלה... כן, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, נכון. אבל במציאות מה זה גרם? זה גרם לכל כך הרבה צרות לעם ישראל, שהשאלה אם זה בכלל היה כדאי להיכנס לכל המהלך הזה. נכון? מה? יכול להיות שלא שאלו אותנו, אבל שאם זה היה כדאי. כן? מתי שאלו? אף אחד לא שאל אותנו אם אנחנו רוצים לקבל את התורה. עובדה היא נכפתה עלינו. מה אכפת לך אחרי זה? זה מתחיל מכפייה. זה חוכמה גדולה. מה? אחר כך, אבל תראה, זה לא חוכמה גדולה. אני קודם כל מכריח אותך, אחרי זה אין לך ברירה, אלא להגיד אני רוצה. לא, באמת. כופים אותה שאומר רוצה אני. צריך להבין שביסוד שלנו זה דבר כפוי. לכן...
מה, זה מה אתה יכול לומר שכפוי, אתה לא מקיים את התורה?
לא, למה? כפוי, לכן אני לא יכול שלא לקיים.
אבל זה תירוץ של בן אדם אחרי 120 שנה.
טוב, בסדר, אז על זה דיברנו בשיעורים אחרים. שאתה כפרט כן בחרת להיוולד יהודי, אבל זה עוד סיפור. שכעת אין לי זמן לבאר אותו. אני פה רק בקושיה של הגוי. הקושיה, כן, קושיה רצינית. אולי באמת כל הסיפור הזה לא היה כדאי. מה התשובה? זה נראה בפעם הבאה. שלום.